הוא זז, הוא רטט.
הנה, יש ירוק פה.
יפה, טוב, אז רבו ישי.
ספר עזרא הוא המשך ישיר לספר דניאל, איפה שהפסקנו. אשר השלטון הפרסי כבש את בבל, היה את דריווש המדי, ולאחריו מלך כורש. ובשנה הראשונה של מלכות כורש, מסתיימות 70 השנים של הגלות ומתחילה הגאולה. אבל האמת שלא מסתיימות לגמרי, מסתיימות 70 השנים למלאות לבבל. אבל יש לנו עוד 70 למלאות לחורבות ירושלים, שזה יהיה סיפור אחר, או עליו נדבר בפעם הבאה. אבל כאן מגיע השלב הראשון של הגאולה. ובשנת אחת לכורש מלך פרס, לכלות דבר השם מפי ירמיה, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, ויעבר קול בקול מלכותו וגם ממכתב למור. לפני שאנחנו קוראים את הצהרת כורש עצמה, אגב, הצהרת כורש מופיעה גם פה, והיא מופיעה גם, איפה? זה נכון, גם בחפירות ארכיאולוגיות, אבל לפני זה, מקום נוסף שהצהרת כורש מופיעה בתנ"ך, סוף דברי הימים, נכון, התנ"ך מסתיים במילים, מי בכם יכול עמו ויעל מהצהרת כורש. ככה מסתיים התנ"ך גם. אז הצהרת כורש בעצם, שתופיע עוד מעט, היא נקראת פה, העיר השם את רוח כורש מלך פרס, זה הערה אלוקית. הערה אלוקית אצל מלך גוי. יש כאן שתי נקודות שצריך לשים לב אליהם, ואיתם נפתח. נקודה ראשונה, דבר השם מופיע אלינו בשלוש דרכים לפי הגמרא. אומרת הגמרא בשבת, שנכנסו רבותינו לכרם דיאבנה, אמרו, עתידה של תורת שהשתכח מישראל, שנאמר, הנה ימים באים נאום השם אלוהים, והשלחתי רעב בארץ, לא רעב ללחם ולא צמא למים, כדי לשמוע את דבר השם. וכתיב, ונעו מים עד ים ומצפון ועד מזרח, שתתו לבקש דבר השם ולא ימצאו. מה זה דבר השם, אומרת הגמרא? עכשיו, קודם כל, לפני התשובה, ישוטטו מים אל ים, הולכים ממקום למקום למצוא את דבר השם, הם עצמאים מאוד לבקש דבר השם. הצמא לבקש את דבר השם הוא ביטוי מאפיין של בית שני, כי בבית ראשון דבר השם, הרבה פעמים, לא תמיד, אבל הרבה פעמים, היה בא לידי ביטוי בזה שהיה נביא, והיה אורים ותומים, והיה דבר השם שמתגלה, ובבית שני הולך דבר השם ומתמעט, עד שאנחנו עוברים למדרגה של תורה שבעל פה. ולכן חז"ל אומרים, עתידה התורה שתשתכח מישראל. אחרי זה הגמרא תגיד לנו שרשב"י אומר שחס וחלילה, והתורה לא תשתכח מישראל, כי לא תשכח מפי זרעו וכולי. אבל כאן, לגבי דבר השם, מופיע דבר מעניין. דבר השם זו הלכה, דבר השם זה הקץ, דבר השם זו נבואה. זאת אומרת, התגלות דבר השם היא מכמה כיוונים. יש לנו את ההלכה, את תורת משה ואת כל פרטי ההלכה נובעים ממנה. זה צורה אחת של דבר השם, היא הכי בסיסית. יש לנו גם דבר השם של נבואה, דבר השם שמתגלה באופן ייחודי לדור מסוים על ידי נביא, ולפעמים מוצרח לדורות, מתגלה גם לדורות הבאים, וזה נבואה. נבואה יש לה גדר של הוראת שעה, נבואה זה לא דבר נצחי. אבל יש גם דבר השם מסוג שלישי, שזה הקץ. מה הכוונה? מה זאת אומרת דבר השם זה הקץ? אומר התוספות, דבר השם זה הקץ, דכתיב גבי גלות 70 לכלות דבר השם מפי ירמיה. כלומר, לומד תוספות מהפסוק הראשון שלנו בספר עזרא, שזה המקור לכך שדבר השם זה הקץ. הקדוש ברוך הוא מדבר אלינו דרך המציאות. ההתרחשויות בעולם הם דבר השם. ואם מגיע שלב מסוים של גאולה, אז הדיבור אלוקי. יש מין תיאוריה כזאת של הרבי מסאטמר, שהוא אמר ש... כל מה שקרה בציונות וזה, זה מעשה שטן, זה ניסיון, זה לא באמת, זה לא אמיתי. אז הרב ציודה כמובן יצא נגדו, הרב ציודה קוק צצל, יצא נגדו בשצף קצף, במאמר שבו הוא מדבר על זה, שהקדוש ברוך הוא לא משחק משחקים. שהקדוש ברוך הוא פועל פעולה בעולם, הוא לא עושה אותה לחינם עם עם ישראל, אלא יש מגמה, יש דבר השם שמתגלה בזה. דבר השם זה הקץ. דבר השם זה לא רק מה שמתגלה בתורה, אלא גם מה שמתגלה דרך המציאות. ופה עכשיו, מה שראה דניאל בחזיונות, הולך ומתממש. פרס כובשים את בבל, מלכות שנייה מחליפה מלכות ראשונה. ואז ביחד עם זה מופיע הקץ שדיבר עליו ירמיהו. נקודה שנייה מעניינת כאן, זה הדמות של כורש. בוא נקרא איך כורש מדבר בהצהרה שלו, ואז נדבר קצת על כורש עצמו, לפני שנדבר על ההוצאה לפועל של ההצהרה הזאת. הצהרת כורש זה מקור ארבע. כה אמר כורש מלך פרס, כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים. זאת אומרת, אני המלכות הגדולה, המרכזית בעולם, שהחליפה את מלכות בבל. והוא פקד עליי לבנות לו בית בירושלים אשר ביהודה. הוא פקד עליי. זאת פקודה אלוקית שקיבלתי לבנות בית בירושלים אשר ביהודה. אני חייב לעשות את זה. זה לא שאלה אם אני יכול או לא. ככה פקד אליי השם אלוהי השמיים. מי בכם מכל עמו, יהי אלוהיו אמו, ויעל ירושלים אשר ביהודה, ויבן את בית השם אלוהי ישראל, הוא האלוהים אשר בירושלים. חד, ברור, עוצמתי, קריאה של קורש לכל עם ישראל, לעלות לירושלים, לבנות את בית המקדש, כדבר השם, לכאורה המלך צדיק, ולא רק לכאורה, גם באמת ישעיהו מדבר עליו בצורה כזאת. שימו לב איך מדבר ישעיהו על קורש. ישעיהו מתנבא עליו בערך 170 שנה לפני. אומר ישעיהו, מקור 5, כה אמר אדוני גואלך ויוצרי מבטן, אנוכי אדוני עושה כל נוטה שמיים לבדי, רוקע הארץ מי מאיתי, מפר אותות בדים וקוסמים יעולל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל, מקים דבר עבדו ועצת מלאכיו ישלים, האומר לירושלים תושב, ולערי יהודה תיבננה, וחורבותיה הקומם, האומר לצולה חורבי ונערותי חוביש, האומר לכורש רועי וכל חפצי ישלים, ולמור לירושלים תיבנה והיכל תיווסד. יש פה נבואה של ישעיהו על הצהרת כורש שעומדת לבוא. ישעיהו מקדים הקדמה לנבואה הזאת, הוא אומר קודם כל, אני בורא העולם, ואני עצרתי את עם ישראל, גואלך ויוצרך מבטן. כלומר, הגאולה היא לא דבר שאולי יקרה ואולי לא יקרה ותלוי בכל מיני גורמים. הגאולה היא חלק מהסדר העולמי. חלק מהסדר העולמי זה שעם ישראל נגאל. כשמתארים את הקדוש ברוך הוא, מביא גואל לבני בניהם למען שמו באהבה, זה חלק מהתיאור של הקדוש ברוך הוא בעולם. לכן יש את הביטוי גאל ישראל. יש להבדיל, נפח, נגר, זגג, נכון? מה המקצוע של הקדוש ברוך הוא? הוא גאל. כן? הוא גואל את עם ישראל. כל הזמן גואל ופועל גאולה בעם ישראל. זה בעצם התיאור האלוקי. הקדוש ברוך הוא אומר מרחם. אחרי זה אומר ירמיהו, ישעיהו בפסוק כ"ה שם, מפר אותות בדים וקוסמים יהולל, משיב חכמים אחור ודעתם יסכל. ראינו את זה בספר דניאל. מגיע שלב שכל החכמים של אומות העולם לא מבינים כלום מה קורה, ויש איזה חכם יהודי שהוא מבין ויודע מה הולך להיות. מקים דבר עבדו. מה זה דבר עבדו? הנביא ודבר עבדו דניאל. ועצת מלאכיו ישלים. האומר לירושלים תושב, והוא אותו אחד שאומר לירושלים תושב, הקדוש ברוך הוא, הוא גם אומר לצולה חורבי ונערותי חוביש. הוא הולך ואומר לצולה, בבל היא נחשבת צולה בגלל שהיא מקום נמוך לפי חזל, והוא אומר להם תחרבו. אז יש חורבן בבבל, תקומה לעם ישראל על ידי כורש, וזאת נבואה מראש. עוד פעם הוא אומר, ביטוי עוד יותר חריף, פסוק א' שם במקור 5, כה אמר אדוני למשיכו לכורש, הוא קורא לכורש משיח, אשר החזקתי בימינו, לרד לפניו גויים ומותני מלכים, מפתח לפתוח לפניו דלתיים ושערים לא יסגרו, כלומר הוא פותח דלתות לפניו וגורם לו לשלוט בעולם, אני לפניך אלך והדורים הישר, דלתות נחושה שבר ובריחי ברזל אגדע, ונתתי לך אוצרות חושך ומטמוני מוסתרים למען תדע, כי אני אדוני הקורא בשמך אלוהי ישראל, למען עבדי יעקב ישראל בחירי, ואקרא לך בשמך חנך ולא ידעתני, אני אדוני ואין עוד זולתי, ואין עוד זולתי. אני עוצר פה שנייה, אני אומר, שימו לב, אומר לו הקדוש ברוך הוא לקורש, אתה המשיח שלי כדי להביא את עם ישראל לארץ, אבל תדע לך קורש ותיזהר, יש רק אותי ואין אחרים. למה הדגש הזה? שימו לב כמה זה הולך להיות מודגש עכשיו. הוא אומר לו, אני השם ואין עוד זולתי, אין אלוהים מעזריך ולא ידעתני, למען ידעו ממזרח שמש וממערבה, כי אפס בלעדיי, אני אדוני ואין עוד, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, אני אדוני עושה כל אלה. יש פה דגש מיוחד לקורש, בגלל שקורש חי בתוך חברה שבאמת הגיע קרוב מאוד לאחדות השם, התקרבה, אבל היה להם עדיין שניים, אל טוב ואל רע, אל האור ואל החושך. יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא רע, זה פסוק שאומר ישעיהו כדי להגיד, הקדוש ברוך הוא אדון על הכל, הוא אחד, ואין שניים, וזה שיש דברים שנראים לך רעים בעולם ודברים שנראים לך טובים, ואתה בגלל זה חושב שיש שני אלים, זה היה דת זרטוסטרה בפרס, שהם סברו שיש אל הטוב ואל הרע, אל האור ואל החושך, שמש וירח, שני צדדים, צד של אור וצד של חושך, צד של טוב, צד של רע, אי אפשר לחבר אותם. לכן איך קורה כורש לקדוש ברוך הוא? השם אלוהי השמיים פקד, והוא פקד עליי, כן? כל ממלכות הארץ נתן לי השם אלוהי השמיים, הוא אלוהי השמיים. אבל יש עוד אחד, כנראה, מישהו רע, שהוא גורם לדברים רעים לקרות. וכאן ישעיהו מצד אחד קורא לכורש משיח, למשיכו לכורש, ומצד שני הוא מזהיר אותו מאוד. לכן אנחנו אומרים, בברכת יוצר אור לאור הפסוק הזה, יוצר אור ובורא חושך, עושה שלום ובורא את הכל. כי בורא רע, הכוונה היא לומר, הכל שייך לקדוש ברוך הוא, ואין לחלק, כן. אז זה בעצם נקודה נוספת שיש עם הדמות של כורש. שני נקודות אז אמרנו, דבר אחד שמתגלה בהצהרת כורש, זה הנושא שדבר השם מתגלה דרך הקץ, רגע של גאולה הוא רגע של דיבור אלוהי. דיבור אלוהי לא דרך נבואה ולא דרך התורה וההלכה, אלא דיבור נבואי דרך המציאות. המציאות מגלה דבר השם. זה נקודה אחת. נקודה שנייה, כורש הוא נבואה מראש שהתנבא ישעיהו עליו, והוא נקרא משיחי, אבל כוכבית. יש חיסרון מאוד גדול גם בעולם הרוחני של כורש. כן. שמה?
שגאולה מגיעה דרך מציאות.
למה יש תפיסות כאלה? מי התפיסות האלה באמת?
למשל, נגיד, לא יודע, מפריך הבת שאומרים שבאמת זה שאיזשהו משיח הגיע, לעומת התפיסה שאנחנו אומרים ש...
אבל הם לא אומרים שהתראו את הדלת תתה לא קשורה. להפך, כל תורת חבד מלאה התראו את הדלת תתה, והתראו את הדלת אלה.
כן, אבל אין איזה סימן של גאולה חוץ מבן אדם מאוד ספציפי. אצלנו אתה...
רגע, אז בואו, אנחנו עכשיו לא עסוקים בנושא הזה של... האם, איך מוודאים שהרבי זה לא המשיח? מי שרוצה זה 5 דקות בהלכות מלכים לרמב״ם. כן.
הרב,
כל
שאני
מציע את
הרבה מוכרים זה מוכר, אבל אם כורש הוא דמות שהוא לא מושלמת בסופו של דבר, למה דווקא כורש חותמת את התנ״ך?
הצהרת כורש חותמת את התנ״ך, אבל פה אני רוצה לגעת באמת, המלכויות שדיברנו עליהן בארבעת המלכויות זה בבל ופרס, יוון ורומי. בבל ופרס ההתמודדות שלנו איתם, היא דרך תורה שבכתב. פרס ורומי, ההתמודדות שלנו איתם, זה דרך תורה שבעל פה. ולכן כתוב בגמרא, למה נמשלה אסתר לאיילת השחר? מה אסתר? סוף כל הניסים, אף איילת השחר סוף הלילה. איילת השחר זה קוראים, כוכב שרואים בסוף הלילה בשחר. אז רואים אותו. יש איזו תאורה ייחודית שמאפשרת לראות אותו באותו זמן. עכשיו, באסתר זה לא סוף כל הניסים, יש אחרי זה את חנוכה ועוד הרבה ניסים. אלא שסוף הניסים הכתובים. בעצם האירוע האחרון בתנ״ך שהוא מופיע בתנ״ך מבחינה היסטורית, זה לא אסתר אלא קצת אחרי אסתר, זה החלקים האחרונים של ספר נחמיה ושל ספרי מלאכי וחגי. זה האירועים האחרונים בתנ״ך. וזה התפר של מלכות פרס. ברגע שמגיעה יוון, הופעתה של יוון היא קשורה את תורה שבעל פה. למה? אני אדגיש את זה עוד יותר. כי בעצם פרס זה עולם החומר. וכנגד עולם החומר, יש את התגלות עצמותה של תורה. יוון זה תפיסת החוכמה. ותפיסת החוכמה, כנגד זה מגיע התבוננות בתורה, שהיא צד תורה שבעל פה, והנבואה מתמעטת. נבואה מופיעה, ולעומתה הכוחות הפיזיים, ואחרי זה מופיעה חוכמת יוון, ולעומתה החוכמה של תורה שבעל פה. אנחנו ניגע בזה יותר בהרחבה, כשנלמד את ספר זכריה. כן. רגע, עידו, הבנת את הנקודה? מה? אוקיי, כן.
הנבואה פה כשישעיהו קצת מזכירה כבר את אסתר, כאילו עברנו לשלב אחר, ודניאל יש ממש ניסים גדולים, ופה ההשגחה היא עוברת להיות כזה...
נכון, נכון. זה אסתר, כל מה שקורה באסתר ובסוף, בשיבת ציון, זה המעבר בעצם מתורה שבכתב ותורה שבעל פה. שחלק מהמעבר מתורה שבכתב ותורה שבעל פה, זה מעבר מההתגלות שמצד הקדוש ברוך הוא להתגלות שמצד האדם. ומצד האדם, אז זה באמת פחות ניסים. כן.
בשנה
מהמלכות
הראשונה,
בשנה מהמלכות
הראשונה של אומות. לא עם ישראל שעולה...
זה שני שלבים. שני שלבים כמו שהיה אצלנו. המלבים אומר מראש שבגאולה עתידה יש שני שלבים כמו בית שני. שזה יתחיל... במשהו שהגויים נותנים לו כוח, בסדר? ועידת סן רמו והצהרת בלפור וכל מיני כוחות כאלה, וצ'רטר וכל מיני דברים כאלה, שזה באמת עשוי בצורה חלשה. ולאט לאט עם ישראל השתחרר מאחיזת הגויים, אנחנו גם בימים אלה, סוף סוף מדינת ישראל משתחררת מהסיוע הצבאי האמריקאי, ומבינה שבעצם אנחנו בעלי עוצמה בעצמנו ואין לנו צורך בזה.
מה זה מלמדת
משה, דווקא גוי, איזה שמוביל לזה? הנה, אז מה שאתה אומר זה באמת הדברים שאני... מה שאתה אומר זה באמת הדברים שמופיעים מקור 7 שהרב זצ"ל כותב. אני רוצה לגעת בזה, אבל קודם כל לקרוא מה קרה בפועל בשטח, ואז להגיע באמת לשאלה הזאת. מה זה אומר שקורש היה צריך לעשות את זה? זו נקודה חשובה פה. מקור 6, וכל הנשאר מכל המקומות אשר הוא גר שם, זה המשך ההצהרה, כן? חוץ מזה שקורש אומר שכל מי שרוצה יעלה לירושלים, הוא אומר גם צו, כל מי שנשאר בבבל, אנחנו נדבר בהמשך, על האנשים שנשארו בבבל, וכמה זה היה נורא, וכמה זה החליש את הגאולה, אבל הוא אומר, כל הנשאר מכל מקומות אשר הוא גר שם, יעשו אנשי מקומו בכסף, בזהב ורכוש, ובבהמה עם הנדבה לבית האלוהים אשר בירושלים. כלומר, מצווה קורש, שכל בן אדם בבבל, אומר לשכן שלו, תשמע, אני עושה לירושלים, צריך את הפרה שלך, תביא אותה, בבקשה. ויקום ראשי אבות ליהודה ובנימין הגואני והלוויים, לכל העיר האלוהים את רוחו, לעלות, לבנות, את בית השם אשר בירושלים, וכל סביבותיהם חזקו בידיהם בכלי זהב, כסף ובזהב, סליחה, ברכוש, ובבהמה ומגדנות, לבד על כל התנדב. והמלך קורש הוציא את כלי בית השם, זוכרים את כלי בית השם, מסעודת בלשצר? אז הנה הם מופיעים פה, אשר הוציא נבוכדנצר מירושלים, והתנהם בבית אלוהיו. מי נתן אותם בבית אלוהיו? נבוכדנצר. ויוציאם קורש מלך פרס, על יד מתדרת הגזבר, והספרם לששבצר הנשיא ליהודה. אנחנו נראה בהמשך שיש לנו בעצם את ששבצר, שזה שמו של מי זה ששבצר? חידה רבותיי, מי? מה? לא שומע? בבקשה לענות ליד השיעור הבא, תודה. אני לא
מגלה.
אתם ששבצר, כן, אתם צריכים לענות לי. לא, לא. ואלה מספרם, אגרטלי זהב 30, אגרטלי כסף 1,000, מחלפים 29, כיפורי זהב 30, כיפורי כסף משנים 410, כלים אחרים א', כל כלים לזהב ולכסף 5,400, הכל אלה ששבצר עם מעלות הגולה מבבל לירושלים, כי הוא עולה איתם ששבצר. ובעצם עולה, מגיע שפע גדול מקורש, כשבעצם, מה? כן, כן, חוזרים לירושלים, חוץ מ... איזה כלי לא חוזר? מה? לא, לא המנורה. או, יפה, ארון הברית. חשבתי שתהיה לי עוד חידה. ארון הברית חוזר לירושלים. מה, מה? כן, אוקיי. אבל בכל מקרה, הוא לא נכנס לבית המקדש כשהבנו אותו עוד מעט, ובעצם הם עולים ממקור לירושלים. הרב זצ"ל מתייחס לכל השפע הזה שמגיע מאומות העולם בשביל בית המקדש, ולזה שכל הגאולה הזאת מתחילה מהגויים, והגויים הם אלה שפותחים בה. הוא אומר, במקור 7, מבית השני יצא אורה לאומות העולם יותר מבית ראשון, ועד זה נרמז גדול יהיה כבוד הבית האחרון, שזהו ביחס לתיקון אומות העולם. והנה נקבע שיהיו ישראל בגלות כדי לתקן אומות העולם, כמו שכתב בספר בהר גולה, שאותו כתב? אמרה, יפה. וכל זה היה מפני שלא נגדל כל כך זכותן של ישראל עד שיעורים לאומות העולם להידחות לגמרי, על כן מתעכבת הישועה עד שיהיו גם כן המובחרים שבאות העולם ראויים, וזהו נרמז מה שנמסרה אסתר תחת ידי הראל, ועל ידי זה ניצל גם הוא, הראל, כלומר החשברוש ניצל על ידי אסתר עם מקטם התרש, וגם הייתה תשועה לאומות העולם, כי על ידי קורש שיצא ממנה נבנה הבית, ועל ידה היה אור לאומות העולם. קורש שיצא ממנה כוונה לדריווש השני, שהוא הבן של אסתר, לא לקורש שאנחנו קוראים עליו עכשיו. ועל ידה היה אור לאומות העולם באור דעות תאורות שנכללות בתורה הקדושה. והנה מרן מפרק כתב כי עניין קבלת התורה שהייתה מאונס ירמוז, כן זה דבר שבחירה, יחס ישראל לתורה כדבר שמוכרח שאי אפשר זולתו. וכל זה רק מצד הזמן של ישראל, מה שאין כמות העולם, אין כל כך תופסים מקום בכלל היצירה. במילים אחרות, תורה שבכתב זה ההכרח של העולם שתהיה תורה בעולם. ואיפה הכרחי שתראה תורה בעולם? בישראל. זו הופעת התורה בישראל. ברגע שאתה מגיע לתורה שבעל פה, יש מקום עכשיו ליחס בין עם ישראל לבין אומות העולם. ברגע שנכנס האור הגדול של תורה שבכתב, יש מקום לאורות מאומות העולם שיופיעו, והם יכולים להיות חלק מהעניין. אם עם ישראל גם בבית שני היה מופיע בעוצמה מאוד מאוד גדולה, אז יכול להיות שלא היה מקום לאומות העולם. אבל דווקא בגלל העוצמה הנמוכה שיש בעם ישראל, ובגלל זה שזה לא מופיע כהופעה של נבואה שמופיעה ביד השם מלמעלה, אלא כהופעה של התראות הדדתתה מצד האנושי של האנשים עצמם, ולכן זה בצורה של בחירה ולא של הכרח, אז לכן זה מגיע יחד עם אומות העולם, מבינים? יש לנו בעצם את האור העליון האלוקי, יש לנו את האור האנושי שבא מלמטה מהעולם הזה, וכשזה האור האנושי שבא מלמטה מהעולם הזה, שהוא גם האור של תורה שבעל פה, אז יש שם מקום גם להערה על ידי נוכרים ולקשר איתם. כן. מה? האור מגיע מעם ישראל, אבל כיוון שהוא מגיע מעם ישראל מלמטה, על ידי המאמץ והעמל והבחירה שלנו, ולא כאור האלוקי שמגיע מלמעלה מהקדוש ברוך הוא ישר מהתורה שבכתב.
כאור אלוקי מלמעלה כן. זה תורה שבעל פה.
יפה. אז יש קצת מקום יותר לאומות העולם להופיע. תורה שבכתב היא משהו מאוד עוצמתי, טוטלי, שלם, שמופיע בהערה אלוקית. תורה שבעל פה זה משהו שיש במקום גם לצד האנושי, וגם לצד של הסברה ושל הבחירה של האדם, למה שהאדם עושה מלמטה. כיוון שיש מקום למה שהאדם עושה מלמטה, אז שייך גם הופעה של נוכרים. עוד כותב הרב, על כן מה שכלול בתורה לתקן אומות העולם, זה צריך שיתקבל מישראל ברצון, וזה הוקבע בפורים שהיו בגלות, ואיזה רבים מהארץ מתייעדים, גם שמה במגילת אסתר אנחנו רואים, שיש כל מיני גויים שמתגיירים. גם אחרי זה כתוב לנו בזכריה, וניבו גויים רבים אל השם בעת ההיא, שמדברים על בית שני, שכל מיני גויים רצו להתגייר. יש לנו את כל העסק של השומרונים, של הקוטים, יש לנו כל מיני עמים שרוצים להתגייר. באופן כללי אנחנו יודעים שמתי התורה, מתי היהדות, אחדות השם, כל הנושא הזה של בידול מעבודה זרה תפס בעולם, בבית שני זה התחיל לתפוס בעולם. למה דווקא בבית שני זה התחיל לתפוס בעולם? כי בבית ראשון ההופעה של התורה היא במלוא העוצמה האלוקית שלה, ולכן אפילו הרבה מעם ישראל לא מצליחים לקלוט את זה, וזה מופיע כהופעה של נבואה, של בית מקדש, של הערה אלוקית. ובבית שני זה מתחיל לצמוח מלמטה. מה מאפשר לזה לצמוח מלמטה? זה שהאור העליון של תורה שבכתב הוסתר, האור של הנבואה הוסתר, ואז יכל לצמוח מלמטה. ברגע שזה יכול לצמוח מלמטה, אז יש מקום גם לתפוס כל מיני אנשים נוספים ולקרב אותם, וזה מה שמאפשר השפעה על העמים האחרים. אנחנו יודעים שכל הנושא הזה של השינוי בעולם, של הפסקת האלילות והתחלת האמונה בהשם, התחיל באותה תקופה של בית שני. אנחנו נראה עוד דברים שקשורים לזה, גם הפרקים הבאים כשנימד את ספר זכריה ואת ההמשך של עזרא. בסדר? מבינים? נקודה נוספת שקורית פה, מקור 8. ואלה בני המדינה עולים בשבי הגולה, אשר הגלה נבוכדנצר מלך בבל לבבל, וישובו לירושלים ויהודה איש לעירו. אשר באו עם זרובבל, ישוע. מי זה זרובבל? מה? הוא המנהיג, שהוא מה? הוא צאצא של דוד המלך. בסדר? זרובבל בן שלתיאל. ישוע זה? יהושע הכהן הגדול. נחמיה אנחנו מכירים. שריה, רעליה, מרדכי בלשן. מי זה מרדכי? מרדכי יהודי, ככה אומר פרק את רבי אליעזר פה. תסתכלו. איך קוראים לו פה? מרדכי בלשן. מה הכוונה בלשן? שפות. אומר פרק את רבי אליעזר, רבי שמעון אומר בו חוכמתו של מרדכי, שהיה יודע ב-70 לשון, והיה שמו מרדכי בלשן, והיושב בשער המלך לראות שלא תתאמס לבן הערותה בכל מאכל אסור. ושמע שני סריסי המלך שהם מדברים בלשון כסדים ואומרים זה לזה, אתה ישכב המלך משכב הצהריים, כשעמוד משנתו ויאמר נותנו לו מעט מים, ניתן לו שם המוות כיתון של זהב. שמע מרדכי לשונה ונכנס והגיד לאסתר וכולי. אז זה בעצם הכוח של מרדכי, שהוא בעצם חלק מאלה שעלו. אם הוא עלה לירושלים, אז למה הוא מופיע פתאום בשושן הבירה? מה, הוא ירד חזרה?
הוא שר.
מה? הוא שר, הוא היה צריך לחזור. אבל מתי הוא שר?
אחרי שתפסו את אסתר, הוא היה צריך
לחזור איתה. אחרי שתפסו את אסתר. אוקיי, וחזל אומרים עוד פתרון, שהוא בא לאפר את כתבי השטנה. אנחנו נראה בהמשך, בשיעור הבא, שאחרי כל התנופה האדירה שאנחנו רואים בשיעור הזה, בפרקים הראשונים של ספר עזרא, פתאום יש חומה, יש קיר בטון, שמפריע לגאולה להתקדם, יש שבר גדול קצת אחרי ההתחלה, מה שנקרא ביצות, ואז מרדכי הולך לטפל בנושא הזה וחוזר חזרה לשושן כדי לטפל בזה. עוד שלב, פסוק ג', בני פרעוש 2172. מי זה בני פרעוש? נתעלם רגע, אתכם, לכם מפריע זה שקוראים להם פרעוש, אבל אם מפריע פה משהו אחר, שימו לב, הם מופיעים במשנה מסכת תענית, אומרת המשנה מסכת תענית, זמן עצי כהנים והעם, תשעה, באחד בניסה בני ערך בן יהודה, ב-20 בתמוז בני דוד בן יהודה, בחמישה באב בני פרעוש בן יהודה, בשבעה בו בני יהודה בן רחב, שנאה בן בנימין, זתו בן יהודה, יש פה כל מיני שמות, עוד מעט אנחנו נראה את השמות האלה בתוך הפסוקים. מה זה השמות האלה? מה זה זמן עצי כהנים, אתם יודעים? מה? יפה, היה חג בבית שני לאורך כל השנים, של כל מיני ימים בשנה, חג משפחתי של משפחות מסוימות בעם ישראל, שאותה משפחות עולות לבית המקדש, והן מקריבות קורבן ומביאות את עצי המערכה באותו יום. למה? אומרת לנו התוספת המקור 12. מה ראו זמן עצי כהנים והעם להימנות? שכשעלו בני הגולה, לא מצאו עצים בלשכה. הם רוצים להקריב קורבנות, אין להם עצים להקריב את הקורבנות. לא מצאו עצים. למה? חורבן. מה קורה בחורבן? שורפים, תיירות, העצים, הכל מושמד. עמדו אלו והתנדבו עצים משל עצמם ומסרום לציבור. וכך התנו עמהם נביאים, איזה נביאים? חגי, זכריה ומלאכי שבאותה תקופה, שאפילו לשכם אליה עצים, ואפילו עצים משל ציבור, יהיו אלו מתנדבים עצים בזמן הזה, וכל שעה שירצו שנאמר, והגרולות הפלנו על קורבן עצים והכהנים והלוויים והעם להביא לבית השם אלוהינו. איפה כתוב פסוק הזה? כתוב מקור 13 מלחמיה. יש לנו בעצם אירוע של כל מיני אנשים שתורמים עצים לבית המקדש בתקופת הקמת המקדש, כשיש עוני ולבית המקדש אין כסף לקנות עצים להסקה למערכה. זה אומר שבית המקדש מאוד עני באותה תקופה, וכשבית המקדש כל כך עני, היו אנשים שנדבו. אותם אנשים שהיו בראשית הגאולה, הם קיבלו לכל החיים, לא לכל החיים שלהם, אלא לכל ההמשך של בית המקדש השני, הם קיבלו זכות מיוחדת והכרה מיוחדת. החלוצים מקבלים הכרה מאוד גדולה בעם ישראל לדורות הבאים. וכל הרשימה שמופיעה פה בעזרה היא לא סתם מופיעה. עזרה הסופר רושם אותה, כי הוא יודע שבכל בית שני כשיהודי יפתח את התנך, הוא יקרא למשפחות שהיו החלוצות שעלו לארץ. ולמה זה כל כך משמעותי? שימו לב, כמה אנשים יש פה סך הכל לדעתכם? מעט אנשים, נכון? לא יודע אם פחות מ-10,000, אבל מעט מאוד. והכמות המעטה הזאת של העולים, כן, נעשה עד... מה? אנחנו נדבר תכף על הנושא של המיוחסים, נדבר על זה תכף, זה מופיע פה במפורש בפרק, אבל הנקודה שחשובה פה, זה, יש עלייה מאוד מאוד מינורית בבית שני. מעט מאוד אנשים עולים. הגאולה נראית קצת מסכנה. זה לא נראה כמו שחשבנו שיגיע המשיח על הסוס הלבן, ויצעק מי להשם אליי, ומיליונים יעלו בעקבותה, ויהיה אש מהשמיים ועננים ופלאים. אלא הגאולה מתבצעת בדרך של חלקים, פלוני מופיע ואלמוני מופיע. ובא עזרא הסופר ואומר, אותם אנשים מעטים שעליהם כל הבית השני נבנה, שהם היו החלוצים, אותם אני חוקק לדורות בתנך. ואני כותב את השמות שלהם אחד אחרי השני. בני שפתיה 372. אגב, שפתיה זה הסבא של הסבא של הלל הזקן. הם צאצאים של דוד המלך. בני ערך, בני פחת, בני זתוע, בני אלם, הרבה מאלה מופיעים קודם במשנה של קורבן עצים, כן. שאלה טובה, כנראה שלמרות כל העלייה לארץ, היהודים שחזרו לחוצה, כמו שאנחנו יודעים שקרה גם בציונות, כן, היו כל מיני יהודים שעלו לארץ, הבילויים, 90% מהם חזרו לחול, כן. יש כל מיני יהודים שהגיעו לארץ, ראו את המצב, ניסו, חזרו חזרה. אגב, אתם מכירים את הסיפור על הגט שאשתו של יואל משה סלומון טבע ממנו? יואל משה סלומון, שהוא גם ממקים בפתח תקווה והשכונות הראשונות מחוץ לירושלים, הוא היה לו מפעל בחוץ לארץ, מחר את כל המפעל, הגיע לארץ, קנה אדמות. האדמות, מלאריה וזה לא עבד, נפל מנכסיו, חזרה, שוב פעם בנה איזה מפעל, עשה עסקים, הרוויח כסף. ברגע שהיה לו כסף, חזר לארץ, קנה אדמות, קנה בתים, ניסה. אחרי זה, שוב פעם ירד מנכסיו, שוב חזר חוץ לארץ, עשה עסקים, שוב פעם חזר לארץ. אשתו הגיעה לבית דין בלונדון, אמרה, אני רוצה גט. אמרו לה, למה? אז אמרה, בעלי משוגע, הוא כל שנייה עולה לארץ ישראל, מבזבז את כל הכסף שלו על הארץ, חוזר לחול, עושה כסף מחדש, שוב פעם מפסיד את כולו בארץ. די, אני לא רוצה לחיות עם המשוגע הזה. אמרו לה, את צודקת, הוא משוגע, לכן הוא לא יכול לתת גט. בקיצור, כן, לענייננו, אז הרב זצ"ל קורא לו רבי יואל משה סלומון, כן? זה המסירות הזאת של הראשונים, שהם מאוד מאוד מתאמצים, כן, עידו. אנחנו נדבר על אסתר בשיעור הבא, ובעיקר בשיעורים שאחרי השיעור הבא. עכשיו אנו שיעור אחד על עזרה, השיעור הבא יהיה קצת עזרה, ואז נכניס את אסתר בדיוק בנקודה ההיסטורית שבה היא מופיעה. בסדר? עכשיו יש לנו כאן שמות מעניינים כמו בני בית לחם, אנשי נטופה, מכירים נטופה פה לא רחוק? אנשי ענתות, אנשי גבע. מה מעניין שיהודים בבבל, על שם מה נקראו? יפה. וכמו שיש היום חסידות גור, חסידות בר, חסידות לחנובקה, רדומסק. אתם אומרים להם, חבר'ה, אתם עושים הפוך מספר עזרה. כן, זה עתידים בתי מדרשות שבבבל, שעלו לארץ ישראל. אבל הם עולים לארץ ישראל, ויש להם עוד את השמות של המקומות מארץ ישראל. אנשי בית אל ואי, הם יודעים, הם היו משם. ואני ממשיך הלאה, אני בתוך מקור 14, פסוק מ' המשוררים בני אסף 128, בני השוערים, מכירים את הדבר הזה שיש לנו הפרדה בתוך שבט לוי, מה שנקרא שירים ושערים, יש לנו שם משוררים ושוערים. של? אתה אומר ככה זה מתחלק, יפה. ואז בפסוק מ"ג יש לנו את הנתינים, זה נושא פופולרי היום בארץ, נתינים. אין הכוונה אנשים עשירים שהם היו שופטים בעבר, אלא הכוונה, הנתינים זה בעצם הגבעונים, זוכרים את הגבעונים מספר יהושע? שהם בעצם רימו את עם ישראל, שהם ארץ רחוקה, הם היו מבני הארץ, לא היה מה לעשות איתם, בסוף בעצם הם נקראו כעבדים של בית המקדש, חוטבי עצים ושואבי מים בשביל בית המקדש, והם גלו עם עם ישראל, והם חוזרים בחזרה עם האנשים מהגולה. עכשיו שימו לב, אפילו אותם מציב עזרה על לוח הזיכרון של החלוצים שמגיעים לארץ, כשבעצם הם לא יהודים, הם נתינים, בכל זאת הוא רושם אותם שם ברשימה של העולים לארץ. מה? הם לא התגיירו. הם כן מעונים? אף אחד לא יהודים. מהעולים, אז לא הבנתי מה השאלה. הם מהעולים, ומצד שני מה? הם לא יהודים, אז למה הם עלו ולמה רשמו אותם? בעצם קורה פה מצב מאוד מאוד קשה, שבין העולים לארץ ישראל יש הרבה אנשים שהם לא כל כך היינו רוצים שהם ירכיבו את הגאולה, והם יהיו אנשים הראשונים, אבל הם אלה שעולים. למשל, עוד יותר חריף מזה, יש לנו פה, אני מדלג איתכם שנייה למקור 16, פסוק נונטט, ואלה העולים מתל מלח, תל חרשה, כרוב אדן אימר. הירושלמי אומר, מה זה חרשה? מלשון חרש. כלומר, לא יכול לדבר. כי פעם חרש זה מישהו שגם לא ידע לדבר. ולא יכלו להגיד בית אבותם וזרעם אם מישראל הם. הסוכנות היהודית מעלה לארץ כל מיני אנשים, ואתה לא יודע בדיוק, אבא שלו מרוסיה, סבא שלו היה יהודי, משהו שם. נכון? מכירים את התופעה הזאת? אז גם אצל עזרה זה היה. כל מיני אנשים עולים, וצריך עכשיו קורס נתיב לגייר, וצריך להתמודד, מה עושים, איך עושים. מכירים את התופעה? ואז באים אנשים ואומרים, איזה מין גאולה זה הדבר הזה? אתה מעלה לפה גויים. זה ציונות, זה כולם פה, אתה מערבב תערובת, מי שיפתח פרק רביעי במסכת שלנו, מסכת קידושי, נראה, 10 יוחסין אלוהים עזרה מבבל. שטוקי, מי זה שטוקי? זה החרשה, שהם לא יודעים להגיד. מאיזה משפחה הם? אסופי! שמו אותו עם הסלקה ליד בית, ולא יודעים אם הוא יהודי או גוי. כל מיני אנשים, ממזרים, כל מיני אנשים בכל מיני מצבים, עלו מבבל לארץ ישראל. גם יותר מזה, מי שעלה מבבל הרבה פעמים, זה היה, היו פעמים שזה אנשים קדושים, כמו מרדכי וזרובבל ויהושע הכהן הגדול, אבל היו פעמים שאנשים שעלו מבבל, זה היו אלה שאין להם מה להפסיד בבבל. בן אדם יעלה מבבל, ימכור את הבית שלו ששווה שם מיליונים, יעלה לארץ ישראל שאין שם מה לאכול, ואין שם פרנסה, ויש שם פרעים, ויש שם בלגן, וזה, מה? מסכנה. סכנה, ימצא את התירוץ למה לא לעלות. מי כן יעלה מבבל לארץ ישראל? בן אדם שאומר, שמע, גם ככה אין לי מה להפסיד, גם ככה אין לי שום דבר. בוא ננסה את מזלי במערב הפרוע. ואז הוא עולה מבבל לארץ ישראל, ובעצם האנשים שעולים ביחד, הרב צבי יהודה זצ"ל, היה מביא את הדברים האלה וכדומה להם, והיה מביא אז הבדיחה של דריאנוב. דריאנוב היה תלמיד בוולוז'ין, ואחרי זה עשה קריירה בספרי בדיחות. אוקיי? קורה גם כן. ואז הוא אומר שפעם מגיע המשיח לעיירה. וכששמעו היהודים הצדיקים שהמשיח מגיע, הם רצו מהר לעשות החונס. למקווה, להגיד תהילים, לסדר את הגרטל, אתה הולך לפגוש את המשיח, אתה ככה, תפגוש את סם. בדיים המשיח אסף מהרחוב את כל היהודים שלא מתכוננים כל כך למשיח. אסף אותם ביחד, והם הולכים איתו קדימה, ואז פתאום החסידים צועקים מאחורה ואומרים, רב משיח, רב משיח, תחכה לנו, אנחנו גם רוצים לעלות לארץ ישראל. אז אומר המשיח לאלה שילדו, מה, גם הם יהודים? כן? אז בעצם נוצר מצב שבו מי שיצאו ראשונים לדרך חלוצים, זה היו לפעמים אנשים שהם באמת מיוחסים, כמו שראינו קודם, שיש להם, אתה יודע מאיזה משפחיים, וגם כל מיני אנשים שאתה לא יודע בדיוק איזה משפחיים, ושצריך לברר מה קורה איתם, ואנחנו נראה בהמשך שזה יוצר הרבה בעיות בהמשך. זה לא פשוט. עזרא הסופר עושה צום כשיש את כל הבעיה של אנשים הנוכריות, יש כל מיני תהליכים בעייתיים שם בבית שני שמתרחשים. זה לא פשוט. זה לא שאני אומר, אוקיי, הם עלו לארץ ישראל, ואז טק, ירדה עליהם אבקת קדושה, וכולם הפכו להיות גדולי ישראל. זה לא קרה ככה. זה יצר הרבה קשיים בתהליך של הגאולה, אבל זה הדרך של הגאולה להופיע מתוך החושך אל האור. כן. מה? נכון, נכון מאוד, נכון, מומלץ מאוד לקרוא. איינטנולין זה הספר השני של הרצל. היו לו שני ספרים, אחד מדינת היהודים, ואחד איינטנולין. מדינת היהודים נכתבה כשהוא עוד לא פגש בכלל את היהדות השורשית של מזרח אירופה, והוא נכתב באמת במבט שהיחס שלו אל תורה הוא יחס שלילי קצת. מי שאוהב להתנגח בהרצל, אוהב לצטט משם. איינטנולין נכתב אחרי שהוא פגש את רב שמואל מוליבר וכל מיני מקורות, וזה ספר שהוא באמת מתאר את בית המקדש, את קורבן פסח, זה ספר שיש לו חזון שהוא הרבה מעבר למקלט בטוח ליהודים, מוזמנים לקרוא, כן.
המשנה
בקידושין זה נקרא בעצם? מה? כן, כן, כן. אוקיי, אני חוזר רק לנקודה אחת אחורה, שהיא גם חלק מהעניין הזה עצמו. פסוק נון ג' כתוב, בני ברקוס, בני סיסרה. מה זה בני סיסרה? מכירים את סיסרה? כן, אז מה אומרת הגמרא? הגמרא אומרת, מבני בניו של המן למדו תורה בבני ברק, מבני בניו של סיסרה לימדו תינוקות בירושלים. מבני מניו שסנחירים למתות תורה ברבים, מה אינון? שמעיה ואבטליון. אחרי זה יש פה שוט שמי שירצה יקרא, שמזהה לפי כל מיני מקומות בחזל, מי זה בעצם בני בניו של המן בבני ברק? רבי עקיבא. יש לנו בני ברקוס, כלומר יש כל מיני אנשים שמשתלבים פה, שהם אפילו צאצאים של כל מיני דמויות שליליות. כן, עכשיו רבי עקיבא אנחנו יודעים שהיה בן גרים. בסדר, עלו, הסתפחו כל מיני אנשים, כשמופיע אור, כשמופיע קדושה, בוא נדייק יותר, כשמופיע קדושה, הרבה פעמים דברים שליליים מתלווים לקדושה הזאת, יש לנו פרי וקליפה, ויש כלל כזה בפנימיות התורה, שתמיד שיש קדושה, אז גם תומה מנסה להצטרף אל הקדושה הזאת ולשוב את כוחה, מה? אחרי זה יש גם גרי צדק, אבל השורש, כן? בני סיסרה, על מי מיוחסים? מה השם שהם ישירו? שם של סיסרה, זאת אומרת, יש פה איזה משהו שהוא קליפה, ויש משהו תוכי שהוא פרי. אני ממשיך הלאה, מקור 17, מתייחס לפסוק סמך ג', סוף מקור 16, אחרי שכתוב, יש כאן את בני ברזילאי גם, מי שלמד ספר שמואל, כן? ברזילאי הגלעדי, פסוק סמך ב', אלה ביקשו כתבם המתייחסים ולא נמצאו והיגואלו מן הכהונה, יש כל מיני אנשים שלא ברור אם כהנים או לא, ולכן הם לא כהנים. לעתיד לבוא אליהו הנביא, זה חלק מהתפקיד של להשיב לבבות על בנים, זה להחזיר את האנשים לייחוס שלהם ולשורש שלהם. ויומר התשרת להם, אשר לא יאכלו מקודש הקודשים אדמות כהן לאורים ותומים, עד שיהיה רוח הקודש עם אורים ותומים לדעת מי ראוי להיות בכהונה ומי לא, אז שלא יאכלו מקודש הקודשים, אלא כמו ישראלים שאוכלים קודשים קלים. מי זה התשרתה? אומר לנו רשי, זה נחמיה, או דמות שיש לנו. למה נחמיה נקרא? ככה אמרו רבותינו שנקרא התשרתה, שהתירו לו חכמים לשתות יין נסך של הקום, על שהיה משקה למלך, הוא שר המשקים של מלך פרס. נחמיה באותו זמן עדיין בפרס, יקחו שנים, בערך 15 שנה, עד שנחמיה יגיע בעצמו, כי הוא לא יכול כרגע להגיע. גם עזרא בעצמו, שכותב את הספר, הוא לא עולה עדיין לארץ ישראל, בגלל שהוא עדיין לומד מברוך בן אריה, שהוא נצר לנבואה. ברוך בן אריה זה תלמידו של ירמיהו הנביא, הוא נמצא בבבל, ועזרא משמש אותו כדי לקבל כל מה שאפשר לקבל ממנו בנבואה, ולכן עזרא לא עולה מבבל לארץ ישראל, אלא לומד אצלו, ומי שעולה לארץ ישראל זה יהושע וזרובבל. עכשיו אמרנו מה המספר שלהם, כל הקהל כאחד, 4,260. שומע דידיה? זה המספר, זה יותר מ-10,000, אבל זה בעצם, ריבו זה 10,000, אז יש לנו 4 ריבו, כלומר 40,260, זה כל מי שעולה לארץ ישראל. על זה אומרת הגמרא מסכת יומא, מקור 19, ריש לקיש ויסחי בירדן, היה שוחה בירדן, אתה רבא ברבר חנה יאיב לידה, הביא לו יד, אולי כדי להעלות אותו מהמים, אולי סתם להגיד לו שהוא למלאיכם. אמר לי, מי אומר למי? ריש לקיש, לרבא ברבר חנה, אלא הסנינה לכון, הקדוש ברוך הוא שונא אתכם, אתם הבבלים. למה? דכתיב, אם חומה היא נבנה עליה תירת כסף, ואם דלת היא נצור עליה לוח חרס, אם עשיתם עצמכם כחומה ועליתם כולכם בימי עזרה, נמשלתם ככסף שאין הרקב שולט בו. עכשיו שעליתם כדלתות, נמשלתם כארז שהרקב שולט בו. כלומר, יש מצב וסיכוי ואפשרות שגאולת בית שני תהיה גאולה שלמה, אבל החולשה הזאת שעולים כל כך מעט, יוצרת פספוס גדול בעם ישראל. גם הגמרא בסוטה אומרת, עד יעבור עמך השם, עד, זו ביה ראשונה, פרשת שבוע, כן? עד יעבור עמזו קנית זו ביה שנייה. אמור מעטה, ראויים היו ישראל לעשות להם נס בביה שנייה כביה ראשונה, אלא שגרם החטא. מה זה לעשות להם נס? שעם ישראל לא יצטרכו את רשות הגויים, אלא יוכלו לעלות בעצמם, בצורה שלמה, בלי צורך בעוד איזה משהו. ובאמת הגאולה מופיעה בהתחלה בשלב כזה, שאולי הרבה יהודים בבבל אומרים, טוב, קורש הציר, אבל זה לא באמת הזמן, זה לא זה, זה לא הדבר האמיתי, תראו איך זה נראה, אתם הציונים, תראו איך אתם נראים, תראו מה קורה שם בארץ ישראל, זה לא הדבר. ישעיהו, שהוא מתנבא על הגאולה, ולא ברור פה אם זה רק על הגאולה השנייה, או גם על הגאולה שלנו. אומר ישעיהו, ראשון לציון הנה אינם, מי שמכיר מההבדלה, כן? ראשון לציון הנה אינם, מלך ראשון שייתן לב לציון, הנה זהו שאמרתי, ואף על פי שלא תיגמר הגאולה על ידו, הוא יהיה המתחיל, מי בכם מכל עמו ויעל, הנם זקני ישראל יהיו נכונים על פי דברו לעלות מן הגולה או להתחיל. ולירושלים מבשרת הן, באותם הימים חגי זכריה, אשר יזרזו לבנות בימי דריה וששלישי לפרס, כלומר, יהיה המצב שבו תתחיל הגאולה עם קורש, אבל היא עומדת לייצר ולחטוף מכות בדרך, והגאולה תנוע אחר כך מחדש. וזה נקודה מאוד מאוד יסודית לדעת גם לגאולה שאנחנו נמצאים בה היום. שיש כל מיני מצבים שאתה רואה את ההיסטוריה זזה קדימה, ויש מצבים שבהם אתה רואה לכאורה תנועה לאחור, ואז אנשים באים ואומרים, רגע, אולי עכשיו נפסיק להגיד עליה ביום העצמאות, היו אנשים ככה אחרי הגירוש מגוש קטיף שאמרו, או אולי עכשיו זה לא נקרא, זה לא זה, זה כן זה, זה לא זה, אני לא יודע. צריך לדעת לתת אמון בתהליך של הגאולה, ולדעת שהיא מתחילה באופן הדרגתי והיא תמשיך אחר כך. שתי נקודות נוספות לפני שנסיים את השיעור. מקור 23 מתאר עוד הרבה הרבה שפע כלכלי שהגיע איתם, תקראו אחרי זה בעצמכם. אני מגיע לפרק ג' במקור 24. ויגע חודש השביעי ובני ישראל בערים, ויאספו העם כאיש אחד אל ירושלים. ויקום יהושע בן יוצדק ואחיו הכהנים, וזרו בבל בן שלטיאל ואחיו, ויבנו את מזבח אלוהי ישראל, להעלות עליו עולות, ככתוב בתורת משה איש האלוהים, ויכינו המזבח על מכונותיו, כי באימה עליהם מעמי הארצות, ויעלו עליו עולות לאדוני, עולות לבוקר ולערב, ויעשו את חג הסוכות ככתוב ועולת יום ביום, במספר כמשפט דבר, אדוני, דבר יום ביומו, ואחרי כן עולה תמיד, ולחודשים ולכל מועדי השם המקודשים, ולכל מתנדב ונדבה להשם, מיום אחד לחודש השביעי החלו לעלות עולות להשם, והיכל השם לא יוסד, ויתנו כסף לחוצבים ולחרשים, ומאכל ומשתה ושמן לצידונים. למה צריך צידונים? הם אלה שמובילים את העצים מלבנון לארץ, עצים שהם גבוהים, ועליהם אפשר לעשות היכל שהרוחב שלו גדול. שימו לב, מבנה כזה בתקופתם, אתה צריך להיות מלך כדי לבנות אותו, כי אתה לא יכול לעשות תקרה כל כך ארוכה בלי שהיא תיפול. אתה צריך קורות מאוד מאוד גדולים. גדולות, כן? ולצורים להביא עצי ארזים מלבנון אל ים יפו, כראשון כורש מלך פרס עליהם. ובשנה השנית לבואם אל בית האלוהים לירושלים. בחודש השני החלו זרובבל משעתיים ושם אני רוצה דק בשאר אחיהם הכהנים והלוויים וכל הבאים מהשבי בירושלים, ויעמידו את הלוויים מבין 20 שנה ומעלה לנצח על מלאכת בית השם. ויעמוד יהושע ובניו ואחיו קדמיאל ובניו בני יהודה כאחד לנצח לעושי המלאכה בבית האלוהים וכולי. פסוק י' ויסדו הבונים את היכל השם, ויעמידו הכהנים מלובשים בחצוצרות, ולוויים אסף במצלתיים להעלה את השם על ידי דוד מלך ישראל, ויענו בהלל ובהודות להשם כי טוב, כי לעולם חסדו. זה פסוק שנאמר כשהוכנס ארון הברית לירושלים בימי דוד, וכאן גם כן הוא נאמר על התחלת בניית המקדש. וכל העם הראו תרועה גדולה בהלל על הוסד בית השם, ורבים מהכהנים והלוויים וראשי האבות הזקנים אשר ראו הבית הראשון ביוסדו, זה הבית בעיניהם, בוכים בקול גדול, ורבים בתרועה בשמחה להרים הכל, ואין העם מכירים כל תרועת השמחה לכל בכי העם, כי העם מראים תרועה גדולה והכל נשמע עד למרחוק. זאת אומרת, יש כאן בעצם ערבוב מאוד גדול של דמעות ושמחה, שהוא קשור לכל המהלך של שיבת ציון. המהלך של שיבת ציון מאופיין בקו אחד, שבו לעומת בית ראשון שהיה מלמעלה, עם ניסים, עם נבואה, עם גילוי אלוקי עוצמתי, בית שני נבנה מלמטה, בהדרגה, עם חולשות, עם התמודדות, עם גויים, עם כאלה שמצרים על עם ישראל ומפריעים לו בדרך, ועם בכי. וככה מופיעה הגאולה של בית שני. בעצם, ההבדל בין התראותא דלתתא להתראותא דלעילא הוא מאוד מאוד גדול. חגי, בפרק ב' של ספרו, למרות שזה נבואה שנאמרה הרבה אחרי הרגע שאנחנו נמצאים בו, עדיין באותה תקופה נשמעו אותם קולות. בשביעי ב-21 לחודש היה דבר השם ביד חגי הנביא לאמור, אמור נא אל זרובבל בן שלטיאל פחת יהודה וליהושע בן יוצדק הכהן הגדול ושארית העם הזה, מי בכם הנשאר אשר ראה את הבית הזה בכבודו הראשון, ומה אתם רואים אותו עתה? הלא כמוהו כעין בעיניכם. אתם מסתכלים על בית המקדש, והזקנים זוכרים איך הוא היה נראה. כמה זמן עבר מאז שנחרב בית המקדש? פחות מ-70 שנה. כן? פחות מ-70 שנה. בן אדם בן 70 כבר ראה את בית המקדש באותו דור. אז הם ראו אותו. ואתה חזק זרובבל נאום השם, וחזק יהושע בן יוצדק הכהן הגדול, וחזק עולם הארץ נאום השם, ועשו כי אני איתכם נאום השם צבאות. את הדבר אשר קראתי אתכם אצאתכם ממצרים ורוחי עומדת בתוככם אל תיראו. אל תחשבו שבגלל שזה מגיע מלמטה ובגלל שזה מגיע עם חולשה ובגלל שזה מגיע עם קשיים זה פחות עליון וזה פחות גדול. להפך, דווקא בגלל שזה מגיע ממקומות כאלה יש כאן גודל עוד יותר גדול. כי כה אמר השם צבאות עוד אחת מעט ואני מרעיש את השמיים ואת הארץ את הים ואת החריבה ויראה שכל הגויים ובאו חמדת כל הגויים ומילאתי את הבת הזה כבוד אמר השם צבאות לי הכסף ולי הזהב נאום השם צבאות. אל תחשבו שהשפע נובע מהגויים או מכל מיני תהליכים גשמיים, בסוף השפע יגיע לבית המקדש הזה. גדול יהיה כבוד הבית הזה האחרון מן הראשון אמר אדוני צבאות ובמקום הזה אתן שלום נאום אדוני צבאות. זאת אומרת מבטיח להם חגי, תדעו לכם, אתם רואים את בית המקדש ככה, אבל בסוף יהיה גדלות של בית שני מבית ראשון. במה בית שני גדול מבית ראשון? קודם כל במספר השנים שלו. דבר שני, פיזית בגודל שלו, כמו שאומרת הגמרא מסכת בבא בתרא. אבל מעבר לזה, בהתקדמות ובשינוי העולמי, בהתקדמות של עם ישראל בהופעת תורה שבעל פה בעוצמה, ובשינוי העולמי של השפעה על אומות העולם, כפי שנראה בהמשך בעזרת השם. אז פה אנחנו בעצם ראינו בשיעור הזה את ההתחלה של בית שני, ההתחלה של שיבת ציון. בפרק הבא אנחנו נראה את ההתמודדות שלהם, ואיך בניית בית המקדש נעצרת, ובעצם מתחיל הסיפור שהוא הרקע של מגילת אסתר. יישר כוח לכולם.